תגיד, אנחנו עשינו פרק deleted scenes ב-350, לא?
לא, אני...
בעבר עשינו אותם כל 50.
זה נכון, וזה תפס אותי בזמן, ונקראתי בפרק 352 שלא עשיתי את זה. כאילו, ואז, אופס.
טוב. אני חושב שכל קהל המעריצים שלנו התלונן. פשוט איכשהו הצלחנו לא לשמוע את זה.
תלוי כמה deleted scenes יהיו, אפשר לעשות, אפשר שאני אעשה ב-400, למרות שזה אומר... כאילו, הדלית הסינס אני תמיד עורך אותם בצורה מסוימת, שהיא הייתה מאוד קלה באודישן, ומאוד לא קלה בפרייט.
וואלה.
בגלל הקטע הזה שכאילו יותר קשה לעשות שם להנמיך ולהוריד ווליום של טרק בזמן שהוא רץ. אז אני צריך להתחיל לעבוד, אני בטח אעשה אותו עם אודישן כשזה יקרה, וזה כאילו יהיה היום ונורא, כי מי כבר רגיל לתוכנה הזאת.
כן, זה נשמע די מגיל. אבל לא יודעת.
כן. אדובי.
באמת, באמת, אדובי.
כן, אני עדיין לא מצאתי אלטרנטיבה לכל הדברים שלהם, אז אני עדיין משלם להם כסף, ואני בז לעצמי על זה. אבל מה לעשות?
בז?
בז, אני בז.
בז 1,000 השנים לעצמו על זה.
כן, יפה. Good one.
אני חם היום.
גם פה בניו יורק חם היום.
אוקיי. עכשיו אפשר להתחיל.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט לוגו משחקים גיימפד, פרק 359, אני דן זרמן, ואיתי
עופר שוורץ,
שחר גרין
ועידן דקל.
מה שלומכם היום?
היי לכם.
ביום חמים זה.
סבבה.
לחלקנו חם, מתברר.
כן. אז התכנסנו כאן היום לפרק ספשייל על משחק אינדי קטן שיצא והופיע במעבר לפינה של הפרק הקודם. אבל יכול שגם נדבר על עוד משחקים, אני מניח.
אני מתאם הולך.
בטוח נדבר על עוד משחקים.
יכול להיות, לא יודע. אבל לא, אתה צריך להשתתף בדיון או משהו. אוקיי. בתור, אנחנו צריכים לשכנע אותך בעצם. אנחנו מזגים 3 דעות שונות. ואנחנו צריכים לשכנע אותך, ואתה בסוף הפרק תגיד בדעה של מי השתכנת הכי הרבה, והוא יזכה ב...
משהו?
משהו? כן?
כן. ככה זה כן.
כן.
אוקיי.
כזה דבר. כן, אז כולנו, חלקנו במפתיע, אני למשל במפתיע, אני חשבתי כזה טעם, אבל יש לי סיביליזיישן 7, מה הסיכוי שזה יצליח להוציא אותי מסיביליזיישן 7? וזה הצליח. שיחקנו בבלופרינס. האינדי החדש, אני לא זוכר איך קוראים להם באמת, סתם, כאילו, בשביל להגיד את השם של החברה, אבל אני לא זוכר איך קוראים להם.
אז זה סטודיו של, כאילו, זה בחור אחד שפיתח את המשחק עם, כאילו...
דוגובום.
צוות, שכן. טונדה רוס זה השם של הבחור שכאילו, עשה את הרוב המכריע שלה, כאילו, הכתיבה והדיזיין וכל זה.
כן. אז... דיברנו עליו והזכרנו אותו במעבר לפינה של הפרק קודם, ובערך באותו זמן שאנחנו הזכרנו אותו, העולם התחרפן לגביו. כל מיני אנשים הכריזו עליו כבר בתור ה-Game of the Year של 2025. המשחק, נגיד, יחסית בקצרה, אני מניח שבמהלך הדיבורים עליו אנחנו נפרט יותר. אתם משחקים נער בשם סיימון, שקיבל ירושה מפתיעה מהדוד שלו שנפטר, את האחוזה שלו, מאונט הולי. אבל הירושה הזאת יש לה קלוז קטנצ'יק שם בתחתית, הוא לא יכול להוציא שום דבר מהאחוזה, הוא לא יכול להכניס שום דבר מבחוץ לאחוזה, חוץ מאת עצמו אפשר להניח, והוא לא יכול לישון שם, עד שהוא ימצא את חדר 46. זה בעיה, כי לאחוזה יש 45 חדרים, אז זה כבר טיפה חשוד, ובנוסף לזה, האחוזה היא לא אותו דבר בכל יום שנכנסים אליה. המכניקה העיקרית זה שבכל יום אתם נכנסים לאחוזה, יש לכם כמות מוגבלת של צעדים, לעבור מחדר לחדר נחשב מוריד לכם צעד, ובכל פעם שאתם פותחים דלת סגורה, אתם יכולים להגיד, מוצגות לכם על המסך 3 אפשרויות, ואתם יכולים להגיד מה יש מאחורי הדלת הזאת, מתוך האפשרויות שמוצגות לכם.
האם זה
מטבח? לא.
לא, לא, יש זה לבחור.
כן. הוא אומר לכם מה יש שם. אתם עושים דראפט לבית בזמן שאתם הולכים בו.
אוקיי, סבבה.
האם זה יהיה מטבח, האם זה יהיה ואתה אגיד חדר אוכל, זה נשמע כאילו אני רעב, אבל לא, אכלתי לו מזמן. האם יש שם חדר שינה, האם יש שם כנסייה? יש מגוון די גדול של חדרים, סדר גודל של יותר מ-100, אני חושב. אני לא חושב, אני יודע את המספר המדויק, אבל כאילו...
אבל יש, אני... יש הרבה, בוא נגיד.
כן, יש הרבה חדרים. והמטרה שלכם זה למצוא את חדר 46, שאתם, תוך כדי שאתם פותרים... יש כאן גם ריסורס מנג'מנט של רוגלייק, אתם צריכים לנהל את הצעדים שלכם, אם הצעדים שלכם יורדים לאפס, אז נגמר לכם היום. גם אתם צריכים, אתם צריכים לנהל את המפתחות, כסף ויעלומים שיש לכם, שאתם משתמשים בהם או בשביל לפתוח חדרים, או בשביל להשיג גישה לחדרים יותר מתקדמים ומיוחדים. חלקם עולים יעלומים, אנחנו מציג לכם שמאחורי החדר הזה יש שלוש אפשרות, אבל האפשרות הזאת והזאת דורשות יעלומים בשביל לייצר אותם, לא יודע איך תקראו לזה. וחוץ מהריסורס מנג'מנט יש את האלמנט של החידות. יש חדרים ספציפיים שבהם יש חידות שאתם צריכים לפתור בשביל שהחדר יתחיל לעבוד, יש חדרים שבהם יש חידה אחרת בכל יום שאתם נכנסים לבניין, ויש, אני חושב את משהו, הפיצ'ר המרכזי של המשחק הזה, החידות שמתפרסות על פני כל הבית וכמה ימים.
יש הרבה, יש כן. הרבה בשכבות למשחק כן. הזה.
כן. אז אנחנו אחרי, אני חושב, שבוע מאוד אינטנסיבי יחסתי על משחק הזה, כאמור, עוד צריך להוציא אותי לגמרי מסיביליזיישן 7, שזה לא הישג שחשבתי, שגם יצא סט חדש למג'יק, ואני כזה, יו, אני רואה סט מגניב, אני הולך לשחק בו הרבה דרקונים וזה, ולא, במקום זה שיחקתי בלופרינס, וכל פעם שחשבתי על מול המח...
השיחה העיקרי בקבוצה, בשבוע.
נכון, זה נכון.
זה נושא השיחה העיקרי בעולם.
כן, אבל מה שיפה זה, זה שזה מסוג המשחקים האלה שאף אחד לא רוצה לספיילר לאף אחד אחר, וזה יורד לאלמנטים הכי קטנים, שאף אחד לא רוצה להרוס אותם למישהו שעוד לא שיחק במשחק. אז שיחות על המשחק הזה מאוד, אני רוצה להגיד, ריקות מפרטים, וגם, כן. וגם כשהם כן פרטים, אז זה בדרך כלל כאלה פרטים מאוד עלומים, כולם משתדים כזה לא לספיילר לאף אחד כזה, של יו יו, הצלחתי להגיע, הצלחתי לחבר את החדר בוילר למעבדה, יו יו, ואף אחד לא מדבר על מה זה אומר, מה זה החדר בוילר, מה זה המעבדה, ומה קורה כשמחברים ביניהם בכלל, אבל מי שיודע יודע, ומי שלא יודע, לא מבין מזה שום דבר רלוונטי.
לא יודע.
כן.
אני יכול לספר על החוויה כן. שלי מתישהו.
אוקיי.
בתור, בתור מישהו שלא משחק בתור, במשחק.
כן, בדיוק, בתור כן. הבנם היחיד במעגל שלו, עולם. שלא משחק במשחק.
כן, הייתה איזושהי תקופה שזה משהו כמו רבע, שסטים דיווחו שזה משהו כמו רבע מהשחקנים שלהם משחקים בלופרינס או משהו כזה. יכול להיות שאני קצת טועה לגבי הסטטיסטיקה הזאת, אבל זה המשחק ש... אבל זה המשחק שהיה מאוד מאוד פופולרי במשך השבוע האחרון. מי רוצה להתחיל?
אני יכול להתחיל, אני חושב שאני שיחקתי בו הכי הרבה מכולם פה, וגם הכי אהבתי אותו מכולם פה. אז נראה לי, אני...
לך על זה.
נגיד קודם מה דעתי, ואז אתם יכולים לא להסכים איתי.
סבבה. אנחנו אפשר להוריד בהדרגה, שאתחיל ממך, ואז אני, ואז שחר. כולם מציגים את הקייס שלהם בפני זה, ודקל מחליט מי צודק.
כן, אוקיי. אני שמח ש...
אחלה פורמט.
כן, מעולה.
כן, אז אוקיי, אז קודם כל, זה לדעתי שילוב מאוד מאוד מעניין של משחק כזה... חקר, חידות, כזה מטרויד בריינייה, מה שקוראים, בסגנון של בבם, וייב הכללי של דברים כמו Outer Wilds, שהוא הדוגמה המרכזית שנותנים פה, או, אני לא יודע, שמעתי אנשים מזכירים את מיסט?
יש לי דברים להגיד על ההשוואה הזאת למיסט, אבל כאילו, לא חושב, השוואה למיסט אני חושב שהיא מאוד מאוד לא מחמיאה למשחק. אני יודע שיש אנשים שאוהבים אותו משום מה, אבל...
לא, אבל השוואה. אני מדבר מבחינת וייב.
מבחינת וייב, כי זה כאילו, כי זה בית, כי זה בית נטוש, אין בו, לפחות כמה שאתם רואים, אין בו עוד אנשים חוץ מכם, אתם מסתובבים כזה, כמו מיסט, אתם מסתובבים בו בעולם כזה נטוש, והרבה מהחידות, לא הרבה מהחידות, חלק מהחידות הן חידות לוגיות מנותקות מהקשר. שזה אני חושב הדבר העיקרי שמאפיין את מיסט. חידות מונתקות מקשר מאוד סתומות, אבל בגלל שזה כל מה שיש במיסט, אז
כן.
זה לא השוואה שמחמיאה לו.
לא, אבל כאילו זה פלוס רוגלייק או רוגלייט, כפי שלומדים לאורך המשחק, פלוס האלמנט של באמת של להסתובב בבית גדול ו... למצוא, כאילו, לא רק מעבר לחידות והתעלומות, גם כאילו ללמוד את הסיפור של הבית והאנשים שגרו בו, שכמו שבזכרתי פרק קודם, זה מאוד וייב של Gone Home במובנים מסוימים. הוא משלב לדעתי את שלושת האלמנטים האלה בצורה מאוד מעניינת, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. הרבה אנשים התלוננו על המשחק הזה בשבועיים האחרונים, מאז שהוא יצא, שבוע וקצת. אז קודם כל, כן, ברור לי שיש אנשים שלא התחברו לזה, זה משחק מאוד מאוד ספציפי. חלק מזה זה שפשוט קיבל הרבה מאוד הייפ, אז הרבה יותר אנשים משחקים בו ממה שהיו משחקים במשחק בסגנון הזה, אם הוא לא היה כל כך טוב בין האנשים שכן התחברו אליו.
הוא גם היה בגיימפס ובמשחקים של הפלייסטיישן גם... פלוס.
אז... כן.
נכון, כן. אז היה מאוד קל לנסות אותו פשוט.
כן.
וחלק מזה, זה כי זה משחק שמלנסות אותו, מקבלים חוויה מאוד מאוד לא מייצגת של מה המשחק. מתחילים לשחק, משחק אומר לכם, אוקיי, כל יום הבית נראה אחרת, יש גריד של 5-9, תגיעו לחדר 46. ואז מתחילים לחקור את הבית, ומוצאים עוד כל מיני חדרים, ומתחילים לנסות להגיע לכיוון של ה... יש בצד העליון של הבית את האנטי-צ'יימבר, שזה כזה... כאילו בגריד הזה, אז בלמטה יש את העולם כניסה, ובלמעלה יש את האנטי-צ'יימבר, וזה ברור שהאנטי-צ'יימבר כאילו מוביל בדרך כלשהי לחדר 46, ובכזה כמה ריצות הראשונות, אז חוקרים באקראי ומתמקדים בזה, וזה בהרבה בחינות חוויה מאוד לא מייצגת של המשחק הזה, גם מהבחינה שיש בו הרבה, הרבה יותר, הוא מאוד עמוק אם כאילו חוקרים אותו כמו שצריך, וגם מהבחינה שהמכניקה שלה, כאילו מומנט ומומנט של להסתובב בבית ולפתוח חדרים, משתנה משמעותית לאורך המשחק. אז הרבה אנשים מנסים אותו, מנחש שהרבה אנשים ניסו אותו לכזה כמה ריצות, ראו שהם כאילו נתקעים כי הם לא קיבלו את החדרים הנכונים, או כי נגמרו להם המפתחות, או הצעדים, או היעלומים, או שהם לא מצליחים, מנסים למצוא איזה חדר אחד, או שילוב ספציפי של חדרים, ולא מצליחים, ואמרו, טוב, מה זה האחר הזה? די. וחלק מזה זה שהוא מאוד מוזר, וכאילו ייחודי, והשילוב הזה של משחק של חידות ותעלומות עם רוגלייק, זה, אני חושב שזה משהו שקשה לאנשים כזה to wrap their heads around בהרבה מובנים. כזה, מה זאת אומרת? אני מנסה לפתור את החידה הזאת ולא יצא לי החדר המתאים. חידות לא עובדות ככה. אבל מבחינתי, מהחוויה שלי, זה החלק מהכיף של המשחק. זה מה שגורם לאלמנט הרוגלייקי שלו לעבוד. יש פה אלמנט אקראי, והריצות, כל ריצה נראית אחרת, ויש סיכוי שיצאו דברים טובים, ויש סיכוי שלא. אבל קודם כל הוא נותן הרבה דרכים לכוון את זה, ולשפר את זה בריצות המאוחרות יותר. ואגב, אני אתן, אני ביום, אני לא יודע, 30 או משהו כזה, או 20 והרבה, שמעתי בביקורות של אנשים שכאילו במאה ומשהו. אז יש עוד הרבה הרבה דברים שלא הגעתי אליהם במשחק. יש כאילו, יש חדרים שלא ראיתי בכלל.
כן, כנל. אני ביום, סיימתי אותו ביום 36, בין השאר בגלל חדרים שלא יצאו, אבל גם אני יכול להבין גם את המאה ומשהו חדרים האלה, כי ריצות שאני עושה עכשיו הן הרבה יותר ממוקדות. אני כבר רצה לנסות איזה משהו, לפתוח איזה 4-5 חדרים באיזשהו כיוון, ואז כזה, לא, זה לא מה שאני רוצה, call it a day, ופשוט לעבור הלאה, אז אני גם יכול להבין את הקטע הזה של המאה ומשהו ימים, אם אני אמשיך לשחק בשיטה הזאת.
כן, אז אני חושב שדברים שהוא עושה ממש טוב, זה א', השילוב הזה של רוגלייק פלוס חידות ותעלומות ו...
escape room.
אז זה יותר מ-escape room, כי יש גם, כי escape room זה נטו חידות בדרך כלל. ופה יש גם הרבה תעלומות לפתור מעבר לחידות הנקודתיות, ויש את כל השכבות של הסיפור שצריך למצוא, ויש חידות שכאילו בעצם הטבע שלהם מתפרסות על פני כמה ימים, וזה דבר אחד שהוא עושה מצוין לדעתי, ואף משחק אחר לא עשה. זה ההמצאה של בלופרינטס. הדבר השני שהוא עושה מאוד טוב, זה שיש המון דברים לעשות. בכל רגע נתון יש לי איזה 10 דברים שונים שאני צריך באיזושהי רמה לעבוד עליהם, או למצוא, או דברים שאני צריך לחבר ביחד, או חידות שאני צריך לפתור. וזה אומר ש... בוא נגיד, בשום שלב לא אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מנסה להגיע לחדר 46. היה פשוט ריצה שבא כזה, או, היי, יש לי את הדברים הנכונים, עכשיו, כאילו, אחרי שכבר חשפתי איזה כזה 3/4 מהבית, אמרתי לעצמי, אוקיי, יש מצב שאני מגיע לחדר 46 עכשיו. ואז עשיתי את זה.
מה מאפשר לך להגיע לחדר 46? אתה צריך לדעת את כל החידות.
ספוילר.
זה בטח ספוילר עצום.
לא, 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 לא.
מאוד לא.
כאמור, יש אנשים, אני הגעתי לחדר 46 בריצה 23.
אוקיי.
יש, כאמור, מה לעשות לעוד עשרות ימים במשחק. יש המון המון דברים ש... בוא נגיד, אני משוכנע שיש חידות שאני אפילו לא יודע שהן קיימות.
כן, אוקיי.
כן, יש, דיברתי עם פישלר על המשחק הזה, ויש משהו שאנחנו אפילו לא מסכימים אם הוא חידה או לא, באיזשהו מקום במשחק. כן, אני אמרתי, שסיימת אותו, החדר 46, כאילו זה הקרדיטים והכל, וסרט סיום ש-make sense רק אם קראת כמות מסוימת של לור, אחרת הוא לא ברור כל כך, אבל בגדול זה, לי זה הרגיש ממש כמו נקודה כמעט אקראית, באמצע המשחק. כאילו, יש המון טרדים של חידות שפתחתי ולא עשיתי אתם כלום, כולל חידות שרלוונטיות בשביל להגיע לחדר 46. הוא כאילו מנצל, אתה צריך לפתור סט מאוד מצומצם של פאזלים, או לא יודע, דברים לעשות בשביל להגיע לחדר 46. ויש גם, ויש גם יתירות, כאילו, אתה לא חייב, אתה, יש... דברים שונים שאתה יכול לעשות בשביל להגיע לשם.
זה, יש, זה משהו שיש לרוגלייט באופן כללי, לרוגלייט טובים לפחות. כאילו, הנקודת סיום של, כאילו, איפה שרואים את הקרדיט של Slay the Spire או Hades, זה כאילו, זה כן, זה נקודה שבה יש איזה, כאילו, משהו משמעותי קרה, אבל יש הרבה להמשיך מעבר לזה. וזה כי זה הטבע כזה רפטטיבי ואקראי של רוגלייט. בסדר, חייבים איפשהו להגיד, אוקיי, טוב, עכשיו מראים לך את הקרדיט. ובמיוחד שזה, בגלל שהמשחק מבוסס על חידה, לא, זה נכון גם בכל רוגלייט. בכל רוגלייט יש, צריך לתת לך הרבה אתגרים כאילו מקבילים. ואז סיימת אחד מהם, עדיין יש את כל השאר. וזה מה שעמדתי להגיד, שבלופרינטס עושה מאוד טוב, שיש המון דברים לעבוד עליהם, וזה אומר שגם אם מגיעים, כאילו, מנסים משהו באיזה ריצה ולא מצליחים, אז הרבה פעמים פותחים איזה משהו אחר, או לפחות משפרים איזה משהו לריצות הבאות, או מוצאים איזה... כזה שדרוג קטן לאחד הדברים, או עושים אנלוק לאיזה חדר חדש שיוכל לבוא בעתיד. ויש מספיק כיוונים ללכת אליהם שכמעט תמיד יהיה, כלומר, היו לי סך הכל מבין הכמעט 30 ריצות שעשיתי, לדעתי אחת או שתיים שזה כזה, טוב, לא, הריצה הזאת לא נחשבת. Call it a day, ננסה מחדש.
Literally.
כן, ככה המשחק קורא לזה. יש כפתור Call it a day.
אוקיי, סבבה.
אז זה דבר, עוד דבר שהוא עושה מצוין.
אחרי שפתרת חידה, היא כבר לא מופיעה שוב בריצות הבאות?
בעיקרון לא.
יש ויש, יש... אבל הרבה...
יש את מה שאמרתי כאילו מקודם, יש חדרים שיש בהם חידות שמשתנות בכל יום, ויש חדרים שכל החדר הוא חידה שמרגע שאתה פותר אותו, אז זה נשאר לך פתור. כאילו, אם זה לא, כן. אם זה לא משתנה כל יום, זה לא, לא צריך לפתור את זה שוב.
אוקיי. בגדול. סבבה. אז כן, ריצות באות הופכות להיות קלות יותר.
כאילו, קלות יותר, זה לא באמת קלות יותר, פשוט נותן לך יותר אופציות. זה לא שאתה יודע, אתה משחק בהיידיס ואז פשוט אתה נלחם באותם אויבים וזה פשוט קל יותר. זה פשוט פותח לך אופציות ליותר גמישות בדרפטינג, יותר סיכוי לקבל את הדברים שאתה צריך לקבל בשביל להתקדם. אני מניח ש... אוקיי, טכנית זה כן, זה יותר קל, אבל...
לא, גם יש, גם כן מוסיף לך משאבים ומריצה. כאילו כן, יש לך בונוסים קבועים לריצות שאתה מקבל באיזשהו שלב שהופכות אותם ליותר... קלות, אבל...
אבל אין פה עניין של קל, כי אין פה כל כך kill-based mechanics, כאילו זה יותר סביר שתצליח להמשיך לשחק, זה לא יותר, זה לא שתצליח לעשות פעולה שהיא קשה לעשייה.
לא, יש בכל כן. זאת סקיל לדרפטינג, וזה אגב, לדעתי, גם משהו שמאוד כזה turn it off אנשים, שזה... מגנון של הדרפטינג במשחק הזה, זה כאילו, זה לא מרגיש כמו משהו שיש לו סקיל?
מה זה הדרפטינג?
זה לא.
זה שלבחור חדרים כל פעם שאתה פותח דלת, ולבנות את הבית. במבט ראשון זה לא מרגיש כמו משהו שיש לו סקיל. ואז מסתבר שכן, ויש אפילו סטרטג'י גייד, סוג של בתוך המשחק, שמלמד כל מיני טריקים. וכאלה לדרפטינג.
שוב, אבל זה לא סקיל במובן של... זה לא סקיל, זה יותר ידע שאתה צובר. אתה מבין את המכניקה, אתה מבין שברגע שלקחת חדר מסוים, הוא כבר לא יופיע שוב, למשל, לדבר הכי בסיסי. אבל אין שם איזשהו סקיל מעבר לדעת משהו. וברגע שאתה יודע אותו, אתה יודע אותו. זה לא שאתה משנה את האופן... שאתה מבצע פעולה או מתזמן אותה בצורה מסוימת, זה יותר כזה, אוקיי, עכשיו אני יודע את ההשלכות.
רק בגלל שזה לא סקיל,
זה, אבל
רק
מה,
בגלל שזה
מה,
לא
זה
סקיל מכני, לא אומר כן. שזה לא סקיל.
כאילו,
כן, אני יודע, מתכוון מכני.
אתה אומר הרבה דברים על התהליך של הדרפטינג, שהופכים לך אותו אוקיי, יותר קל. כן. אין, אתה לא משתפר בלחיצה על כפתורים יותר מהר ונכון.
זהו, זה לא משחק שצריך להתאמן על כאילו מסל ממורי או מכניקה, או שליטה מכנית טובה, כי כן. זה לא משחק מהסוג הזה, אבל כאילו גם נגיד Slay the Spire הוא לא משחק שיש בו סקיל מכני, אבל יש בו סקיל.
כן, אני מסכים. הכוונה שלי הייתה שזה לא סקיל מכני,
כן.
שזה לא סקיל מכני, זה סקיל של ידע. של רכישת ידע. שזה שוב מחזיר אותנו להשוואה ל-Outer Wilds, ששם אתה לא מקבל כן. שום סקיל חדש במהלך המשחק, אתה פשוט לומד עוד דברים, ואז אתה יודע יותר לאן ללכת ומה לעשות.
כן, ההבדל המרכזי, בהשוואה ל-Outer Wilds, זה האלמנט הרוגלייק, האקראיות כאילו, אז גם ב-Outer Wilds יש את הקטע של החזרה וה-Time Loop, אבל ב-Outer Wilds, הכל כאילו קבוע מראש, 100% מתוזמן בקפידה, ואתה רק צריך לדעת מה קורה מתי, ופה יש את האלמנט האקראי הזה, שמוסיף לזה מימד אחר, שמצד אחד, מוסיף עניין ברמה מסוימת, מצד שני, להרבה אנשים מוסיף תסכול.
כן.
ופה מגיע הקטע שאני אעביר את המיקרופון לזיירמן.
אז זהו, תסכול אף פעם, לא יודע, קצת, אבל זה לא באמת היה הבעיה שלי עם המשחק הזה. חשוב להגיד, לפני שאני לוקח את המיקרופון לגמרי, אני מאוד אוהב את המשחק, אוקיי? פשוט, המאוד אוהב שלי כנראה מגיע ל8. ולא ל-10 של אופר, אם אנחנו רוצים לדבר על זה בזה. אני לא סתם נהניתי ממנו מאוד, אני נהניתי ממנו כמה ורוציא אותי מסיבלי זה שישב, אני בדקתי את הסטטיסטיקות עכשיו, זה באפליקציה של אקסבוקס, לא סטים, אז הוא פחות טוב בלהגיד לי כמה זמן שיחקתי, אבל עדיין העריך את כמות זמן המשחק ששמתי עליו כיום. אז שיחקתי בו במשחק הזה. אגב, ראוי להגיד, כנראה זה פחות מיום, כי אי אפשר לשפור באמצע ריצות. וזה ממש מרגיז אותי. היו ימים...
אני על 18 שעות
כרגע. היו זמנים שבהם אני ישר את המחשב פתוח ועלתי לעשות דברים אחרים, כי פשוט לא רציתי להפסיק את הריצה הזאת באמצע, והוא לא נותן לשמור באמצע, זה אני ממש לא מבין על מה אתם חושבים. אגב, אני גם רוצה לדייק משהו אחר שאני אמרתי מקודם, הסטטיסטיקה הזאת של ה-25%, חיפשתי את זה כדי להבין על מה בדיוק דיברתי, כי זה נשמע לי קצת מופרך. ה-25% מדבר על כמות השחקנים שקנו את בלופרינס ושיחקו בו לפחות 20 שעות.
Okay,
זה מה ש-25% הזה אומר. שזה גם מאוד מאוד יפה.
זה מרשים.
זה כאילו ברוב, בהתחשב בזה שרוב המשחקים יש להם כזה, אנשים משחקים בהם שעתיים ועושים להם ריפנד, ולא, או אולי משחקים ממשיכים איזה 3-5 שעות, אז זה מספר מאוד מאוד יפה שיש 25% מהשחקנים שיחקו בו לפחות 20 שעות. תשאלו את ואל והעובדה שלא יודע, רוב השחקנים שקנו את F-Life 2 אפיזוד 1 לא עברו את השעתיים הראשונות שלו או משהו כזה, פעם פרסמו על זה סטטיסטיקות.
נורא.
אני מאוד נהניתי מהמשחק, אבל יש לי שתי בעיות איתו. אחת קטנה ואחת יותר משמעותית. הבעיה הקטנה זה חלק מהחידות, אוקיי? לא כל החידות של בלופרינס טובות. ואני מדבר ברמה, כאן, גם ברמה של נקודתית, חידות שהן כזה בתוך החדר, וגם הדברים שהן יותר מהאלמנטים שמתפרסים על, על כל המשחק.
המטה.
כן, אני לא כל כך אוהב את המשחק, מודד אתכם לקחת את... לרשום נוטס כל הזמן, לרשום כל מה שאתם רואים, אבל זה בולשיט, כי רוב הדברים שאתם רואים ונראים לכם מוזרים, שתי ברירות, או שזה לא חידה, או שזה כן חידה, אבל זה חסר משמעותית לגמרי עד שתקבלו את המפתח. המפתח יכול להיות מה שאתם תקבלו בחדר אחד, בנקודה אחת, המפתח יכול להיות מה שאתם תצטרכו למצוא לאורך שלושה חדרים שונים במשהו הרבה יותר אלבורט כזה, שאתם תצטרכו מכמה מקורות מידע לאסוף ביחד את המידע כדי להבין איך פותרים את החידה הזאת, אבל זה לא שאתם תוכלו לחשוב חזק ואז להבין על סמך הרמזים הסביבתיים מה החידה. אתם פשוט צריכים שיגידו לכם מה לעשות. דוגמה אחת מאוד ספציפית זה את החידת מטה שצריך להגיע לסטאדי, כדי לקבל את הפריט מידע כשתבין מה לזה לי אומרת, או יותר בקטנה, האורות בקלוזט רום. יש, לא קלוזט רום.
Utility closet.
Utility closet? אוקיי, סבבה. Breaker box ו-utility closet. כן. כאילו, אתם מגיעים לשם, ברור לכם שיש חידה, ואחרי כמה זמן אתם תמצאו מידע מה עוזר לכם לפתור את החידה הזאת, אבל זה לא עוזר עד שלא תמצאו את כל השלושה רמזים שחיוניים בשביל לפתור את החידה הזאת, אתם לא תוכלו להתקדם בה בכלל. והמרגע הזה ועלה זה לא חידה קשה בכלל. זה חידה די טריוויאלית, אבל אתם פשוט חייבים למצוא את המידע. אז בחידות האלה אני...
אתה
לא
יודע
כל כך
שחסר לך מידע, אתה מבין שאין לך כרגע את כל הנתונים?
אתה יודע שחסר לך, כן, אתה יודע שחסר לך את המידע.
כן, המשחק נותן הרבה רמזים, וכאילו, יש כמה, אני חושב שכמעט כל חידה שנתקלתי בה עד עכשיו, יש כמה מקומות לגלות מה עושים איתה.
ספציפית נתתי שתי אלה, כי אני חושב, אוקיי, אז זאת עם הסטאדי, טוב, לא צריך להכניס לפרטים יותר מדי ספציפיים. אני, אפילו כשיש כמה מקומות, שוב, זה בעיה שיש לי עם כמות מסוימת של חידות, שכשאפילו שיש כמה מקומות, אז הרגשתי כאילו, העידוד של המשחק בשבילי להבין דברים בעצמי, הוא קצת, לא, הוא לא היה כנה לגמרי איתי, כאילו. אני, אוקיי, אני כן, יכולתי להבין דברים בעצמי, אבל כנראה שלא. כנראה שאני צריך.
אני אגיד, בוא נגיד ככה. החידה שבסטאדי, אני פתרתי אותה לפני שהגעתי, או הבנתי איך לפתור אותה לפני שהגעתי לסטאדי, ומצאתי, אחרי שהבנתי איך לפתור אותה, מצאתי עוד שני מקומות אחרים שאינם הסטאדי שיש בהם רמזים.
אני מצאתי רמז אחד חוץ מה שבסטאדי, אבל אני אגיד שכנראה מה שאתה, במקרה הזה כנראה לא מעצג סטטיסטית, כאילו רוב האנשים שאתה מדבר איתם לא הבינו בכלל, או שלא חשבו שזה חידה, או שחשבו שזה חידה ואין להם מושג מה הקטע עד שהם הגיעו לסטאדי. גם אני לא, כן, מדגם סטטיסטי עצום, אבל לא יודע, רוב האנשים שצא לדבר איתם על החלק הזה של המשחק ספציפית.
וחשוב אני חושב להגיד, זה לא בטעות, זה בכוונה, כאילו הקטע הזה של, כן. היא נחידה, עברתי על הפתרון שלה כבר 30 פעם, ולא ידעתי שזה פתרון לחידה, זה השתיק של המשחק, זה הקטע שלו.
כן, זה משחק שבונה מאוד חזק על הרגע הזה של, רגע, אני ראיתי את זה שם. יכול להיות שזה קשור. ואז אתם הולכים ומחפשים, או במקרים מסוימים עוברים על ספריית הסקרינשוט שיש לכם, או whatever, ומחפשים, ואז רואים...
כן, אבל אני אגיד, אבל זאת הבעיה הקטנה יותר שלי במשחק. הבעיה המשמעותית יותר שלי של המשחק זה שאני לא באמת... אני לא חושב שהוא עובד כרוגלייק. אני כאילו מבין מה הם ניסו לעשות פה. זה מאוד יפה, אני מאוד אוהב שהם ניסו, אבל בגלל שהוא רוגלייק, אני לא אתלונן לזה שאין לי מזל בריצות מסוימות, ולקח לי 30 ומשהו ריצות עד שהצלחתי לחבר את הבוילרום למעבדה. סבבה, בסדר. כאילו, כאמור, זה רוגלייק, זה הכללים, אבל זה כן אומר שברוב הריצות, בטח לפני שהגעתי לחדר 46, אני, הדברים שאני עושה שוב ושוב, במסגרת הרוגלייקיות של המשחק הזה, זה הדברים שלא מעניינים במשחק. מה שמעניין במשחק זה באמת לפתור את החידות ולעשות את החיבורים האלה בין דברים, והדבר שבשבילי יותר משמעותי במשחק שהיה ממש משקף, זה הלור. למשחק יש דרך, יש לו סיפור מאוד גדול לספר, ויש לו דרך מאוד מיוחדת לספר את הסיפור הזה, ואתה יכול להגיע לזה בגלל האופי של המשחק מהמון כיוונים שונים, זה לא היידיס שכל פעם שמתתחילו מחדש, הוא ישלים לכם עוד חתיכה קטנה מהסיפור. יש, אתם לא תקבלו את בוודאות, אתם לא תקבלו את החלקים של הסיפור בחלק, בסדר הנכון. וזה, כאילו זה כמו ה-environmental storytelling של Half-Life, אבל כזה, שלקחו ל-11, שאלו ל-11.
זה מעורבל, ממש מעורבל מבחינת הסדר.
מעורבל מבחינת הסדר, וחלק מהדברים בכוונה מוסתרים מאחורי חידות, שאולי תפתרו אותם בשביל להגיע לחדר 46, וגם סביר מאוד להניח שלא. יש פריטי מידע שיש כמה דרכים להשיג אותם, וחלק מהם מאוד מאוד קשים, וחלק מהם פחות קשים, ואתם צריכים להבין בכלל על מה אתם הולכים בשביל להשיג את הפריטי מידע, זה בכלל אם זה מעניין אתכם, כן? יכול להיות. שזה לא, שתגיעו לחדר 46, תתקלו בסרט סיום, הוא יהיה לכם כזה, אוקיי, הקטע, סיימתם, אבל בשבילי זה היה אחד מהחלקים שאני הכי נהניתי מהם, אז אני כן, אני קראתי כל פיסת טקסט שהייתה למשחק להציע מבחינת הלור, ונלחמתי אקטיבית לפעמים תוך כדי חבלה של בריצות שלי בשביל לקבל עוד כאלה. יודע כל מי שניסה לקנות את כל הקלפים, כל מי שניסה לקנות את כל הספרים בבוקשופ. לא הצלחתי אגב, אבל אני מאוד מאוד
ניסה. אני בינתיים ראיתי את הבוקשופ פעם אחת.
וואלה. הוא יוצא בסבירות גבוהה אחרי שאתה עושה דראפט ללייברי.
וכאילו... אני יודע את זה, אני מצאתי את החדר שבו כתוב
אוקיי.
את זה
אחרי שאני...
זה לא, זה מה שאני צריך זה מה שאני צריך זה ללכת לחדר אחר אני לא אתחיל עכשיו להיכנס ל...
מה שקרה זה שאני ראיתי את הפיסת מידע שזאתי שהוא יוצא בסבירות גבוהה אחרי לייברי ומרגע שאני ראיתי את הפיסת מידע הזאת הוא התחיל להופיע לי תמיד אחרי לייברי אני לא יודע אם זה מקוון או לא, אם המשחק מרמה בקוביות.
לא, no such luck.
כן, אבל בסדר, זה סבבה, ויש חדרים אחרים שלא ראיתי אף פעם. אני יודע על קיומה של הוולט, אבל לא נתקלתי בה אחרי 36 ימים. אבל אני אגיד אז זה פשוט הקטע הזה של הלור, וחלק מהחידות, לא את כולם, אבל עדיין אחוז מאוד יפה מהחידות אני מאוד מאוד אוהב. אבל רוב ההתעסקות שלי עם המשחק במסגרת היותו רוגלייק, היא לא זה. רוב ההתעסקות שלי עם המשחק, היא באמת לנסות לפצח, להתמודד עם המנגונים של הרוגלייק, בשביל להגיע לדברים שאני רוצה להגיע, לנסות לעשות מקסימייז לכמות
המשאבים.
כמות המשאבים שיש לי, להוריד למינימום את כמות הדד אנדס שיש לי באחוז אהבה, עדיין אני צריך חלק מהם, כי חלק מהחדרים שהם dead end הם מאוד מאוד חזקים, אבל הם מאוד עוזרים לריצה שלי, אבל הם מאוד חוסמים את ההתקדמות, אז אני צריך לאזן בין הדברים האלה. המון, המון חזרה על החידות בביליארד רום, שאני מאוד מאוד לא אוהב אותה, ולעומת זאת, החזרה על החידות בפרלור, שגם חוזרות בצורה אקראית כל פעם, שאני יותר נהנה מהם, אבל גם הם אחרי 25 פעמים שאני עושה אותם קצת נמאסות. אז כאילו, הבעיה שלי איתו זה בעיקר שבגלל המבנה שלו, הרבה מהדברים שאני עושה בו הם לא כיפים. עכשיו אני חייב להגיד, זה קצת נרגע. כלומר, אחרי שהגעתי לחדר 46, ואני מרגיש שאני לא חייב שום דבר לאף אחד, אז אני יכול... יותר קל לי להתחיל ריצות, לנסות להגיע ליעד מסוים, ואז מיד להתחיל אותם שוב כשאני... אם אני לא הגעתי אליו מהר.
כן, זה באופן כללי לדעתי... טיפ טוב למשחק.
לפוסט משחק.
כן, זהו, אבל...
לא, לא, המשחק מהשנייה הראשונה. לא להתמקד בלהגיע לחדר 46, אלא פשוט לנסות למצוא דברים חדשים. זה הבעיה היא שהמשחק אומר לכם בהתחלה, המטרה שלכם היא להגיע לחדר 46. לדעתי, כן, זו טעות. זה מטעה וזה גורם לאנשים להתמקד בדבר הלא נכון.
זה לא רק שזה גורם לכם להתמקד בדבר הלא נכון, זה פשוט, זה גורם לזה להישמע כאילו זה מה שדורש הרבה יותר מתשומת הלב שלכם ממה שזה באמת דורש. כי במסגרת המסע לחדר 46 יש כמה אתגרים שאתם צריכים לעמוד בו, אבל יש גם דברים אחרים שישברו לכם מריצה לריצה. בפועל, הריצה עצמה שבה אתם תגיעו לחדר 46 כנראה יכולה להיות, אוקיי? אצלי לא, אצלי הייתה ריצה מדהימה שהגעתי בה, עשיתי בה איזה 120 צעדים ועוד נשאר לי עודף של 50 אחר כך, אבל היא יכולה להיות ריצה מאוד מאוד קצרה, הריצה שבה אתם אשכרה משלימים את היד של המשחק הזה. אז כן, אז חלק מזה קצת מההטעיה של המשחק. וחלק מזה, כי בכל זאת, אם יש יעדים מסוים שאתם רוצים להגיע אליהם, אתם צריכים לעבוד טיפה קשה. וטיפה קשה לא בכיוונים הנכונים, לא בכיוונים שאותי לפחות עניין לשחק במשחק. אז זה לא שלא נהניתי, אני מאוד נהניתי, אני חושב שהוא גם מאוד מיוחד ומעניין, אבל אני לגמרי יכול להבין, כנראה אני חושב יותר אמפתי מאופר לאנשים שפרשו ממנו לגמרי,
אני לא אמפתי, אני סתם לא, פשוט לא מסכים, ואני גם חושב שהרבה, אני כן חושב שאני ראיתי בפורש אנשים שזנחו אותו מסיבות לא נכונות. כאילו, כן, אם אנשים לא נהנים ממנו, אז לא נהנים ממנו, אבל אנשים כאילו לא נותנים לו הזדמנות, כן? זה משחק שהוא רוגלייט ונבנה בצורה מאוד ספציפית, ואנשים עוזבים אותו מסיבה של כאילו, זה המשחק, כאילו, ככה זה עובד, גם כאילו, yeah, אף אחד לא פותח את היידיז, ומתחיל את הריצה הראשונה, ומגיע לבוס.
נכון, נכון, אבל אתה יודע מה היה, אבל אתה יודע מה היה לי, במהלך ה-20 ניסיונות הראשונים בהיידיז, לא, זה לא באמת 20, לא זוכר כמה זמן זה לקחה, ובמהלך כל הניסיונות הראשונים בהיידיז, שאפילו סיימתי את הבוס הראשון, היה לי הרבה יותר כיף, כאילו, הריצות הסתומות בבלופרינס, שאני לא הגעתי בהם לשום דבר, ולא הגעתי בהם לשום דבר, זה לא בכך להגעתי לחדר 46, אלא לא הייתה לי ריצה שאני חושב שהיא משמעותית. לא למדתי איזשהו מידע חדש, הוא הרבה יותר גדול, וזה הרבה פחות כיפי לעשות את הריצות האלה.
יש תלונות מהותיות לאנשים על המשחק הזה. אני פשוט אומר שאני גם ראיתי הרבה תלונות פחות מוצדקות. כמו כאילו אנשים מתלוננים שהם כאילו לא מצליחים לעשות כלום כי נגמרו להם המפתחות או הצעדים או...
סבבה, אבל...
שמו את עצמה בפינה.
אבל אני אומר מהבחינה הזאת, כאילו פשוט... מה שאני אומר, שזה שיש... שריצות סתומות בבלופרינס הן פחות כיפיות מאשר ריצות סתומות ברוגלייקים אחרים, בגלל שרוב הזמן אתה לא עושה בבלופרינס את הדבר...
שהוא כיף.
הכיפי של בלופרינס, אז בגלל זה אני יכול להבין, המשחק הזה לא מקל על אנשים לתת לו צ'אנס. כשאני הגעתי, אני הגעתי בשוחד, אני הגעתי בעדו.
אני יכול לקבל את זה.
אני הגעתי בעדו, כי אני מאוד אוהב רוגלייקים, ואני מאוד אוהב משחקים כמו The Witness, שהם לא סתם משחקי יחידות, אלא משחקי יחידות שאתה צריך לחפור בהם. אבל אם אתה לא מגיע בסטייט אוף מיינד הזה, אז אתה הולך כאילו to bounce off, כנראה יחסית מהר, הוא לא עוזר לך בקטע הזה.
אז אני באמת אדבר בשם האנשים ש...
הבאונסר.
bounced off, אלה שלא כל כך התקבלו למשחק. ואני חושב שכן נתתי לו צ'אנס, שיחקתי בו כ-7 שעות, 7-8 שעות, שזה הרבה צ'אנס אפילו ל-JRPG מצוי.
מה, בפיינל פנטסי זה לא, אתה לא עובר את הטוטוריאל, אני לא מבין מה.
בדיוק, זה כזה הטוטוריאל של JRPGים רבים. אז נתתי לו צ'אנס, הרבה מהסיבה שנתתי לו צ'אנס, הם לא בגלל שהרגשתי שהנה עוד רגע אני אבין משהו יקליק, אלא בגלל הביקורות ואיך שהוא התקבל בקרב הרבה מבקרים וכמה שאנשים אהבו אותו, עד כדי סופרלטיבים על התעשייה מתחלקת עכשיו ללפני בלופרינס ואחרי בלופרינס. זה ממש שינה את כל התפיסה של כולם.
לא, כן, זה בהחלט.
זה מוגזם מאוד בעיניי. לא נהניתי ממנו פשוט, הוא היה משעמם. מאוד לא נהניתי, אני מסכים עם עידן בכך שהוא אומר שזה לא עובד כרוגלייק. אני חושב שזה פשוט לא עובד כרוגלייק. ואני חושב שהסיבה שזה לא עובד כרוגלייק היא שהמפתחים של המשחק לא יודעים לפתח משחקים. ואני לא מתכוון לזה בקטע רע, לא בקטע רע, זה לא הניסיון שלהם, זה משחק ראשון של המפתחים האלה, עד עכשיו הם עשו בעיקר סרטונים פרסומיים לשלל חברות ענקיות. זה פעם שנה שהם עושים משחק, ואני שמח שהולך להם מצוין מהבחינה, ומצליחים מאוד. אבל יש המון דברים שמאוד ברור שהם לא חשבו על הדברים האלה אף פעם, הם קצת חובבנים, שזה בסדר. אז זיירמן הזכיר את זה שאי אפשר לשמור באמצע ריצה, שזה חסר כל היגיון.
זה כן היה גם ב... Returnal.
נכון, ככה שמעת.
והיה גם היה ב-Returnal. אבל יש עוד דברים שמרגישים שכאילו הם מגבירים את החיכוך עם המשחק באופן שהוא מאוד לא נעים לשחקן בעיניי. סתם לדוגמה, השוויתם להיידיז. ברגע שאתה מת בהיידיז, בטח בפעם הראשונה, שזה הכי מגניב, אתה כזה מת, ואתה כזה, יש פה אזור חדש שקיבלתי פרס להגיע לאזור חדש, כמעטתי, איזה מגניב, אני אדבר, אני מכיר דמויות חדשות, הסיפור מתקדם, אני יכול לשדרג דברים. למות בהיידיז, ולמות בהרבה רוגלגים מאז הידיז, נותן לך אפשרות להתקדם, נותן לך משהו לעשות מיד. למות או לסיים ריצה בבלו פרינס, הדבר הראשון שאתה הולך לעשות עכשיו זה לחכות 5 שניות, כי יש סרטון שלא קורה בו כלום, שבו המצלמה מתקרבת לדלת הראשית של האחוזה, ואז מגיעה לדלת, ואז אתה יכול להתחיל לשחק. אי אפשר לדלג על זה. סתם דוגמה ממש קטנה, זה לא הדבר הקריטי, אבל זה דוגמה קטנה שאני חושב ממחישה הרבה מהסנסיביליטיז של עיצוב המשחק הזה. שהרבה מאוד דברים שהם לא כיפים והם לא נעימים, וגורמו לי פשוט לא לרצות להמשיך לשחק במשחק. הגעתי בערך לריצה 15, אמרתי, טוב, אני ממש לא נהנק, אני אנסה להגיע לריצה 20, ואז אני אחליט אם אני ממשיך או לא. הגעתי לריצה 18 והפסקתי, כי נמאסתי יותר מדי. די מוקדם, ואני חושב באחד הימים, יום 7 או משהו כזה, הגעתי למטרה שהמשחק הציב בפניי, תגיע לחדר בצפון, יש חדר בצפון שדרכו תוכל להגיע לחדר 46. הגעתי לשם, ואז קיבלתי את הפרס, כלום. הנה מפתח, לחדר שלא ראית מעולם, אולי תראה אותו מתישהו בעתיד. ביי. נגמרה לך הריצה, אין לך יותר מה לעשות, כי השקעת את כל המשאבים שלך בלהגיע לכאן. זה לא עזר לך בכלום.
אבל רגע, המפתח הזה לא נשאר אצלך?
אז יקר...
לא.
זה...
הוא לא נשאר אצלך.
אז אני חושב שכן קיבלת ידע חדש. זה בדיוק הייתי מגדיר בתור ריסטסיה שאתה כן
קיבלת ידע חדש. אוקיי, קיבלתי ידע חדש שלא רלוונטי לי להגיע למקום הזה, אם אני לא מגיע קודם למקום אחר. זה הידע החדש שקיבלתי. ושוב, זה כזה מטרת העל של... המטרה הראשונה, המשימה הראשונה שהמשחק נותן לך. אתה משלים את המשימה הראשונה שהמשחק נותן לך, ואז המשחק אומר לך, מה, אתה דפוק? מה אתה עושה פה? אין לך מה לעשות פה בכלל. עכשיו, המשחק גם הוא מאוד אטום, שזה משהו שאנחנו מאוד חוגגים בתעשייה מאז עלייתו של דארק סולס ומשחקי פרום, אבל אני חושב שהוא אטום באופן מעצבן בגלל שהוא לא עקבי. חלק מהדברים נשארים בין ריצות, חלק מהדברים לא נשארים בין ריצות. חלק מהדברים שנשארים בין ריצות, המשחק אומר לך מפורשות, זה נשאר בין ריצות. חלק מהדברים האחרים שנשארים בין ריצות, הוא לא אומר לך, אתה צריך להתעכל בזה במזל או במקרה או בריצה הבאה או בריצה, בשלוש ריצות הבאות, בגלל שלא הגעת עוד פעם לאותו חדר שמשהו נשמר בו. חלק מהדברים נשמרים, וחלק מהדברים לא נשמרים סתם. למשל, קיבלתי קוד כדי להיכנס לאיזושהי כספת. ואז כמה... עכשיו, כספת שלא הייתה לי בכלל בריצה הזאת. ואז כמה ריצות אחרי, הגעתי לכספת. אבל הקוד היה עכשיו אחר, כי זה קוד רנדומלי. נורא, דברים כאלה שבעיניי הם נוראים ומעצבנים.
אני רק רוצה להגיד שאני חושב שהקוד היה לכספת אחרת.
או שהקוד היה לכספת אחרת. יכול להיות, אז הקוד
לא רנדומלי. אז אני מצטער.
אוקיי, סבב, טוב לדעת שאני טועה, אבל בנוגע לזה, אבל יש כל כך הרבה דברים, אז זה הקטע, יש כל כך הרבה דברים אטומים במשחק הזה ולא עקביים במשחק הזה, שזה טעות שאני חושב שהמשחק העביר לי, זה לא איזה הנחה ממש מוזרה.
כן, אני בהחלט מסכים לגבי הנקודה שהמשחק מאוד לא מבהיר לך מה נשמר בין ריצות ומה לא.
נכון, למעשה, לא מבהיר לך כלום.
הקטע זה שאני אמרתי שבחדרך לחדר 46 חלק מהדברים נשמרים לכם, מה שהופך את הריצה עצמה לחדר 46 יחסית קלה, זה, כי זה באמת כל דברים ברקע שאני מאוד הופתעתי לגלות שהם נשמרים, אחרי שחזרתי למשחק, אחרי שהגעתי לחדר 46, כאילו, כן, באמת?
כן, וזה כזה, וזה לא כיף. למה? סתם, כי באופן שרירותי ככה הוחלט, או באופן שיש להם איזשהו היגיון של זה יותר מדי חזק אם זה יישמר, זה יותר מדי ידפוק את השחקן אם זה יישמר. יכול להיות שיש להם איזה שהם שיקולים לא שרירותיים, אבל האטימות באופן שבו זה מוצג לשחקן, ויותר מזה, העובדה שהשחקן כל הזמן צריך להתמודד עם שטף של שקרים מצד המשחק, זה לא כל כך כיף בעיניי. וזה כאילו קטע מתוחכם, כי באיזשהו שלב אתה מקבל את הפתרון לזה, ואומר לך, כל הדברים שכתובים באופן הזה, זה היה שקרים. כל הדברים שכתובים באופן הזה, זה בעצם באמת. וכזה, לא, זה לא כיף, זה לא מגניב, זה לא רגע יוריקה מדהים שאני אסקור לעד, זה סתם. זה יוצר, שוב, זה סתם חיכוך מיותר, שהוא לא כיף בשום צורה בעיניי. כן, אז המשחק, לא רק שהוא לא עמד בציפיות שהיו גבוהות בגלל איך שהמבקרים קיבלו אותו, אלא אני חושב שבכללי הוא לא כזה איי-איי-איי, אני חושב שהוא אחלה משחק לאוהבי הז'אנר, וצריך להתייחס אליו כמו המשחק האחד או שניים בשנה שיש של דייטינג סים, שמקבל 90 פלוס באופן קריטיק, בגלל שביקרו אותו רק השבע מבקרים שמבקרים רק דייטינג סים, ומאוד אוהבים דייטינג סים. אז אם אתם אוהבים את הז'אנר, אם אתם מאוד אוהבים משחקי חדרי בריחה, אני חושב שאולי ישתלם לכם לסבול את המכניקות רוגלייק, בעיניי לא אפויות, ולא מספקות ולא כיפיות. אבל אם אתם לא ממש מחובבי הז'אנר, אין פה ממש, אין סיבה להמליץ על זה במיוחד, לפחות בעיניי. אבל אני שמח שאיזשהו צוות לא נודע חדש קיבל הצלחה ופרסום, ומקווה שיהיו להם עוד משחקים שאנשים יוכלו ליהנות מהם שהם לא אני.
וכן, נזכיר שהוא זמין בחינם בגיים פאס ובפלייסטיישן פלוס, נכון. אז אם אתם כן רוצים לנסות אותו, אז א', אתם יכולים, בלי הרבה התחייבות, וב', קחו בחשבון כל מה שאמרתי לגבי, זה לוקח קצת זמן למשחק להיפתח, וצריך ללמוד את הדרכים הנכונות לעשות דרפטינג, ואל תתמקדו יותר מדי בלהגיע לחדר 46.
כן. לא הייתי אומר קצת זמן, אבל כן.
קצת יחסית ל-100 שעות שאפשר לשחק בו.
כן, אבל הרבה יחסית לזמן שלאנשים יש להשקיע בכל דבר בחיים שלהם.
אוקיי.
שזה בסדר, אני אוהב משחקים, יש משחקים כאלה שאני אוהב, כאמור אני מאוד אוהב JRPG'ים רבים, שאחרי ה-20 שעות הראשונות הם ממש משתפרים.
תגיע לעונה 4 של הסדרה, אני אהיה טובה.
טוב, זה היה הפרק שלנו.
זה היה
בגדול.
אפשר לדבר עוד קצת בקצרה על...
רגע, אבל שנייה, אבל דקל, מי ניצח?
אני צריך להחליט.
כן, בתור השופט הלא תלוי.
ממש.
כן, דקל, האם אני ניצחתי או שאתה טועה?
אני רוצה להגיד שהחוויה שלי מהמשחק, קודם כל לא שיחקתי בו, חשוב לציין ולהבהיר, החוויה שלי כצופה בחוויות של אנשים אחרים במשחק הייתה בעיקר הקריסה של ההייפ, אני מרגיש. כמו ש... אני חושב שזה השחר שאמר, שזה יהיה... דיברו עליו כמשהו שהולך להיות משחק השנה, כולם מצפים לו, כולם מתלהבים ממנו בטירוף, ואז הוא יצא...
לא להגיד, הקריסה של האייפ זה בבועה ספציפית כאילו שלנו, שאתה מדבר איתנו בקבוצה.
לא, גם באופן כללי...
יש סט מסוים שכתבים, שאם אתה עוקב אחריהם, אז לא, אז כאילו זה הדבר הכי מושלם
בעולם. הם עדיין שם.
הם עדיין שם, אוקיי. אתה אומר, ההייפ קיים אצל כולם, אבל רק אצל חלקם הוא קרס.
אם המקור, כן. אם המקור מידי עיקרי שלך הוא ג'ייסון שרייר, אז אתה אין המשחק הכי טוב בעולם. בגדול.
לא, אבל בהחלט כאילו באופן כללי הביקורות עליו הם הרבה פחות טוב, הריספשן שלו זה הרבה פחות טוב ממה שהביקורות היו כן. מציעות, ואני חושב שזה בגלל כל הדברים שהזכרתי.
אוקיי. אז רציתי להגיד שעבורי הוא מאוד ציפיתי לפומו גדול מהמשחק, ואז אנשים התחילו לשחק ופתאום... התחושה העיקרית הייתה בעיקר אכזבה. ואני מאוד יכול להבין באמת את מה ששחר מדבר עליו. בטח אם זה משחק ראשון של המפתחת הזאת, ויש כל מיני quality of life stuff שהם לא לגמרי הבינו אותם, ככל הנראה. אז זה נשמע קצת כמו, זה נשמע כמו חוויה שבהחלט יכולה לתסכל. אני נוטה, אני חושב, לקבל את העמדה של שחר. כמובן, כמובן שאני מדבר מהתחת שלי, כן? לא ראיתי ולושות אחד במשחק, וגם יכול להיות שאני כן אכנס לתוך כל הלור והחוויית הפתרון חידות שלו, אם וכאשר החליט לשחק בו. משהו שאני לא... רציתי לשאול את אופר באמת, דיברת על זה שלוקח הרבה זמן להיכנס, יכול להיות. האם לדעתך החוויה בסופו של דבר שווה את זה? האם קיבלת ממנו? כלומר, האם שווה להשקיע את הזמן גם אם אתה לא נהנה ממנו, לקוות שאולי כן תתחיל ליהנות ושבסופו של דבר...
אתה מפנה את זה לאופר? כאילו, דקי אופר?
אני לא יכול להגיד... מה יהיה למישהו שלא נהנה ממנו, כי אני כן נהנה ממנו, אבל אני כן אגיד שאני חושב שזה משחק מדהים, ואני מאוד מאוד שמח שאני משחק okay. בו, אז לדעתי, כן, הוא שווה את ההשקעה, אם זה מה שאתה שואל.
סוג של, כן. אני יכול להגיד שיש משחקים שאני יודע שהם לא לכולם, אבל אני מאוד נהנה מהם, אבל אם שיחקת בו שעה, שעתיים ולא נהנית, וואלה, זה לא בשבילך. וסבבה, כן? זה לא כל המשחקים הם לכולם. מה שאני שואל, אני חושב שאותך ואת זרמן בעיקר, בטח לא את שחר, כי מה הוא מבין בכלל במשחקים, זה האם, כמה שווה לי לדפוק את הראש בקיר עם החוויה הזאת, מתוך תקווה שהמשחק ייתן לי איזושהי תחושת סיפוק, איזושהי, לא יודע, יעשיר את החיים שלי באיזשהו מקום.
אני חושב ששחר היה באזור הנכון, בגדול, מבחינת הכמות זמן.
אוקיי.
לא אומר, תנסה, תשחק בו 8 שעות, תנסה להגיע ליום 20, אבל כנראה שכן, באזור היום ה-15, אתה כנראה כבר תדע מה דעתך על המשחק. עד כמה אתה נהנה מסוג הדפיקת ראש בקיר שהמשחק מכריח אותך לעשות.
סבבה. טוב, תודה לכולם. אני ניצחתי בסוף, אני זכיתי. זה טוויסט, לא ציפיתם לזה, אבל זה מה שקרה. תאר לי.
הסתבר, כן, באמת היה מפתיע. אז רגע, אז על מה עוד אנחנו מדברים? אנחנו דיברנו בסוף, עשינו ספיישל בלו פרינס, אז מה...
נתברר. ציינו שקוראים למשחק בלו פרינס, ובלו פרינס is a sort of...
עשיתי חכה על זה זריז באמצע.
כן, היה חכה.
אוקיי, סבבה.
טוב, אז כן, חשבנו שהפרק הזה יותר מאשר ספיישל בלו פרינס, אבל מסתבר שיש לנו הרבה דעות עליו.
כן, יש לנו דווח דעות מרשים.
כן. אז יאללה, חדשות?
יאללה.
מה לזה קרה? אני הייתי בבלו פרינס, מה לזה קרה בזמן הזה?
קרה רימאסטר של אובליביון.
ייי!
שלא אושר רשמית עדיין, אבל יש רמזים עליו.
כן, זאת תגובה נכונה. לא, זה אני חושב ש... כי הוא, אוקיי, לא, נכון, לא הוכרז רשמית, אבל אני חושב שלקרוא לזה רמזים זה קצת understatement.
כן.
יש
טיזינג.
הרבה מאוד, יש כאילו דליפות, ויש הרבה מאוד שמועות, וכמעט בטוח שזה הולך להיות shadow dropped, מה שקוראים לפני שהפרק הזה יעלה.
אני ראה, די בטוח, נכון.
אז זה... נראה, בגלל שלא הכריזו עליו רשמית, אז אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק אומר שהוא רימאסטר, אבל יש כמה סקרינשוטס שדלפו, ומי שמעוניין יכול לראות איך זה נראה. ואני מניח שזה, מנחש שזה יהיה אובליביון, שאני לא יודע, אותי אישית זה לא סופר מרגש.
כן, הייתי מעדיף גם מורווינד.
כן, מורווינד, או... תוציאו משחק חדש, אובליביון לא היה כזה מדהים, לא יודע.
כן, לא יודע. מורווינד פשוט היה מאוד מיוחד, מבחינת הסביבות, מבחינת הווייב.
כן. אני מניח שפשוט נמאס להם להוציא את סקיירים כל שנה, ו...
הם עוברים לאובליביון.
צריך, ומורווינד היה יותר מדי מאמץ, אז אובליביון.
אולי גם באיזה שלב נוטי לוג ילמדו מזה, ואם היה סתם להוציא את נוטי, את לאסט אוף אס בכל שנה.
לא.
אני מניח שהם ימשיכו עם זה עד שיצא אינטרגלקטיק.
כן, יש מצב. ואז אינטרגלקטיק יצא כל שנה.
כבר לקוות.
הוא נשאר בעין הציבורית.
כן. טוב, בחדשות שמעניינות את עידן ספציפית, זיירמן ספציפית.
הטיטן זיירמן ספציפית.
זהו, זה
כדאי להגיד. חשבתי שאולי אתה מתעניין בי, אבל זה בסדר.
הפורום הזה. זה שניצחת לא נתן לך את הזכות, בעיקר עידן. הכריזו, מתי זה היה בכנס של סטאר וורס ביפן? הכריזו באופן רשמי, סטאר וורס זירו קומפני. שזה XCOM לייק, שמבוסס על סטאר וורס, ושמפותח על ידי יוצאי פיראקסיס. שזה ז'אנר, בואו נסמן את כל הצ'קבוקסים הנכונים כדי שזרמן יתרגש מזה.
יש אפילו איזה 15 שניות גיימפליי.
יש איזה 15 שניות גיימפליי, יש תאריך מאוד מאוד לא מחייב של 2026. יש צ'קבוקס של פרמדף לחובבי, לאנשים שאהבו לשחק את XCOM על איירון מן, ואפשר לחפות אותו, לאנשים שלא אוהבים לשחק את XCOM על איירון מן, ועושים סייבס קאמינג. אז יאללה. סיין מי אפ.
יאללה. אפשר להשתמש בכוח? כן. על סטורמטרופרס שמתחבאים מאחורי בניינים?
אני מניח שכן. אוקיי. אני לא נראה הסיבה שלו. בסקרינשוט יש, בלוגו של המשחק יש מישהו עם לייטסייבר. אז נראה לי סביר מאוד שכן.
מבטיח.
כן, אחרת זה יהיה פספוס.
כן, אחרת זה יהיה XCOM עם סקין. של סטאר וורס.
זה נכון, אבל העניין זה שכאילו, אם כן אפשר להשתמש בכוח, אז זה יפתח את פתח לתלונות של דקל, על זה שהאבירי ג'די מתים. וכאילו...
נכון. אני כבר כותב, פתחתי נוט עם תלונות שלי על המשחק, וזה הראשון בהם.
הם לא, הם אמורים לנצח את כולם, כאילו, אם יש לך ג'די במסך, אתה אמור לנצח, אוטומטית, לא?
ברור.
איך זה עובד.
נכון, ככה אני מבין את סטאר וורס, את היקום הזה.
בדיוק.
אולי הוא ג'די שנפל בהכשרה או משהו. אז יש לו רק כיפה כוחות.
יש נקודה ספציפית בהיסטוריה של סטאר וורס, שבה לג'די היה מותר למות, זה אורדר 66, ומעבר לזה לפני ואחרי לא. זה הנקודה היחידה שבה אפשר. אז אולי זה קרה בדיוק במסגרת זה, במסגרת הזאת של הזמן.
אולי, מעניין איך הם יאזנו את זה, כי ג'די על שדה קרב אמור כאילו פשוט להביס את כל הרובוטים כולם ממש מהר.
אז אני מניח שלא, שהתשובה היא שלא, וכמה הוא דקה יתונן לזה. אבל סבבה, אני הוספתי לו wish list. וזהו, זה נראה זהו בחדשות, ויאללה, שחר, תעביר אותנו מעבר לפינה?
כן, אז אנחנו נסיים כרגיל עם מעבר לפינה, הפינה שלנו שבה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב, ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. בתור אנשי משחקים מקצועיים, לפעמים אנחנו אוהבים משחק במשהו שקוראים לנו להרגיש מתוחכמים ומיוחדים. דספלוטה נראה כמו משהו שיצליח לעשות את זה. האפיפיור ג'ון פול השני אמר שמכל הדברים הלא חשובים, כדורגל הוא החשוב מכולם. המפתחים של דספלוטה לקחו את הרעיון הזה ללב ופיתחו משחק סמי אוטוביוגרפי מסקרן על החוויות של ילד בן 8 בשם חוליאן בקיטו, עיר הבירה של אקוודור. ב-2001, שהשנה בה המשחק מתרחש, לכדורגל הייתה השפעה מיוחדת על רבים במדינה אדום אמריקאית, כי הנבחרת שלהם הייתה על סף ההפלה הראשונה לאליפות העולם. במשחק ניתן לחקור סביבה קטנה אך צפופה, בה ניתן לבעוט בכדורגל המגיב באופן פיזיקלי אותנטי וכיפי, וכל זאת בגוף ראשון. דרך המשחק של חוליאן עם הכדור, הוא מדבר עם שלל דמויות, שעל כולן הכדורגל השפיע בצורה כזאת או אחרת. דמויות המשחק מצוירות בקווים שחורים נקיים עם רקע לבן, וסביבות המשחק מזכירות את סגנון אחד הביט של אוברדין, אבל עם צבעי ספיה חמים שנעים בין בז' ואדום עמוק. הסביבות כולן מבוססות על תמונות ואודיו שנלקחו בסביבות אמיתיות באקוודור, כדי לתפוס את התחושה הייחודית של המקום. המשחק מתואר כמשחק כדורגל / slice of life על אנשים, על ידי צוות הפיתוח שלו, שמובל על ידי ג'וליאן קורדרו וסבסטיאן ולבונה, האקוודורים, ושלושה מפתחים נוספים משלל מקומות העולם, בעולם. את דספלוטה יהיה ניתן לשחק במחשב, בפלייסטיישן, באקסבוקס ובסוויץ', ב-1 במאי, ויש לו דמו שניתן לנסות כבר עכשיו. זהו.
אוקיי.
מגניב. אני התפקתי מה להגיד את זה, כי בדיוק איבי התחיל לנבוח בשני סטיינת לדבר. אז אני מקווה שהשתהיתי מספיק עם המגניב. אחלה. טוב, יש עוד איזה משהו שאנחנו רוצים לעלות, להזכיר, לפני שאנחנו call it a day? רואים מה עשיתי פה? סליחה, אני מצטער מאוד.
אנחנו לא מסתרים.
לא, בפרק הבא נדבר גם על דברים שאינם בלופרינס. למשל, סארט אוף מידנייט.
למשל, אקספדישן 33.
אוי, נכון, זה יוצא.
אני תהיתי אם אני אשחק בזה.
עצרתי באמצע הוואוד בכלל.
זהו,
אוי, כי בלופרינס יצא.
אני תהיתי אם אני... אם אני אשחק באקספדישן 33, אני לא יודעת אם זה מאוד מאוד לז'אנר שלי, אבל הוא מאוד מסכן אותי, אבל...
אה, זה מאוד מאוד הז'אנר שלי.
עד שמשהו ניתק אותי בסיביליזיישן 7, אז כאילו, אני לא יודע, אני אולי אני צריך לזרום עם זה פשוט. איזה סימן. אז...
אולי? אני גם בבור כזה, אני הפקתי את אינדיאנה ג'ונס כדי לשחק הייסט, ולפני אינדיאנה ג'ונס עצרתי איזה שלושה משחקים אחרים, ואם אני אחזור אחורה עד הסוף, אז אני צריך לסיים את מטאפורי פנטאר. עד לשם זה הולך.
אז המזל שלי הוא שלא אהבתי את מטאפורי פנטזיה, ולא מספיק כדי להמשיך.
זה עוזר, כן.
אז לפחות את זה אני לא צריך.
טוב, אז זהו, אז סיימנו. עכשיו באמת סיימנו. שבוע הבא נדבר כמה דברים שהם לא בלופרינס. תודה לכולם, תודה שהזנתם. וכרגיל אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, בטוויטר, בבלו סקאי, ביוטיוב, בשביל לראות את אנחנו עושים פרקים חדשים. וזהו. תודה רבה,
תודה רבה ולילה טוב.